במצבה של זוגתו קרמיאל, בחר הצייר אסף רומנו לכתוב ובחרת בחיים. הבחירה בחיים הייתה בעצם שלו ושל ילדיו, בחירה לדבר ולשתף ולא להסתיר כדרך להתמודד עם המטען הזה, כפי שאסף אומר, המטען שלא מרפא, הידיעה שמשהו מהותי מאוד משתנה בנו כשאנחנו חווים מוות אינטימי. עוד לפני שיחתנו, אסף כתב על מותה של קרמיאל בספר פעימה וקו, שהוא ספר שמורכב משיחות שלו, הצייר, עם חברו הטוב פיטר גילבי, שהוא רופא. הם שוחחו על יצירות אומנות שקשורות לעולם הרפואה, וההתבוננות באומנות אפשרה לשניהם לשוחח על מגוון נושאי חיים, ובאופן טבעי גם על המוות. בשיחה שלנו אסף אמר בין השאר שכאמן הוא שואל את עצמו כל הזמן עד כמה הוא אותנטי. ואני חושבת שהבחינה העצמית הזאת הובילה לתובנות מעניינות מאוד.
יצרתי לעצמי את המינוח מוות אינטימי, שזה מוות של מישהו שאתה חי איתו. זה לא משנה אם זה הורה או ילד או בן זוג, אבל מישהו שאתה חי איתו, זה לא מישהו שהוא חלק חשוב בחיים שלך, אבל אתם כבר לא, או אתם לא חיים ביחד. בעיניי, הסיפור הזה של מוות אינטימי הוא נורא מערער, וכל ההמשך מעורער. זאת התחושה שלי לגבי עצמי.
כל ההמשך מעורער משום שהבן אדם נעדר פתאום מהמקום שעד עכשיו הוא היה?
אני אגיד ככה. זאת אומרת, קרמיאל חלתה והייתה הידרדרות מאוד מאוד מהירה בשבוע האחרון. שזה גם, זה מאוד לא מדויק, כי כנראה שהייתה הידרדרות די עקבית, נגיד אם רופאים היו בודקים באופן סיסטמטי וככה, אז היו רואים שהמדדים שלה בירידה, אבל היא הצליחה להחזיק את זה.
כמה זמן נמשכה כל המחלה שלה?
הצליחה לתפקד. אנחנו, נודע לנו שהיא חולה בנובמבר 12, שזה היה המועד ששנינו הלכנו לרופא לקבל תוצאה של בדיקה, של בדיקת שד, ואז נודע לנו שיש לה סרטן, והיא נפטרה בראשון בפברואר 17. ובין לבין, שנה קודם, לפני שהיא נפטרה, נודע לנו שזה מפושט. זאת אומרת, גם בפנים שם הייתה תקופה של רגיעה, מחלימת סרטן שד.
יש כבר קצת איזה מין דעה כזאת של כאילו סרטן שד, עוד אפשר לצאת מזה.
זה הדיבור, חד וחלק. זאת אומרת, אחד הרופאים שנפגשנו איתם היה פרופסור היום, דני הרשקו. דני הרשקו היה חבר שלי בבית ספר, לכיתה י' למדנו מתמטיקה ביחד, לקראת הבגרות, או חלק מהבגרות שהייתה בכיתה י', זה היה לשולחן של אבא שלו, שלימים זכה בפרס נובל. הרבה שנים לא היינו בקשר, ואז הגענו אליו להתייעצות. הוא אמר לקרמיאל, אם אתה עשי מה שצריך, את לגמרי ב-92-93% שיוצאים מזה. אז היא שאלה אותו, מה זאת אומרת, אם אני אעשה מה שצריך? הוא אמר, תראי, אם את נוסעת להודו ושמה איזה פיסטוקים על הראש ועושה מדיטציה, אז אני לא אחראי. אבל אם תעשי מה שהרפואה מבקשת, דבר שלא היה בכלל סימן שאלה, בסימן שאלה לגביה, אז את ב-93% האלה. ובאמת זה מה שקרה. זאת אומרת, היה לחץ גדול בהתחלה, כשזה נודע, וקרמיאל שהייתה מאוד, מאוד בשליטה, והייתה גם צריכה את זה, ניהלה את המחלה שלה. זאת אומרת, אני זזתי הצידה, גם כי הבנתי שאין לי פה יותר מדי מה לתרום במובן של, זה לא איזו סיטואציה שצריך למצוא איזה רופא אחד מכלל רופא העולם, וזה, זאת אומרת, זה מוכר למרבה הצער, ודבר שני, היא הייתה צריכה את התחושה שהיא מטפלת והיא לוקחת אחריות. היה אז ריצה גדולה וניתחו אותה, ואחרי שניתחו אותה היו אי אלו סימני שאלה. לא היה ברור אם לגמרי הורידו נכון או לא, ונכנסנו לעוד איזה סחרור כזה שהוביל לעוד ניתוחים ולכימותרפיה. ואחרי הכימותרפיה, אני זוכר, ישבנו אצל הדסה בנעריה, והיא אמרה לה, את מה שנקרא מחלימת סרטן, זהו, הגוף נקי. אני לא זוכר בדיוק כמה זמן זה היה, אפשר לחשב את זה, אבל זה קטע, כי אני זוכר שאני לא זוכר, זה כבר הרבה זמן שאני אני זוכר שאני לא זוכר. איזושהי תקופה אחר כך, ישבנו בבית, וזה היה אחרי יום כזה של אירוחים של ימי הולדת, ואנשים באו, כל היום היינו ככה באקשן כזה של אירוח, וכל מה שזה אומר, והיה שקט של אחרי, ואני שכבתי על הספה והיא ישבה על הכיסא, והיא נגעה בעצמה, והיא אמרה לי, אסף, יש לי משהו. ונתנה לי לגוע, והיה משהו.
גוש.
כן. ואז שוב פעם, בדיקות וככה, ואז היא הייתה בלחץ נוראי לקבל את התשובות. וכשהתשובות הגיעו, הסיטואציה הייתה שזה היה בית חולים במרכז, כי במדינה הזאת, בתי חולים בפריפריה כנראה, אני לא יודע אם זה עדיין ככה או שהיה אז, אני מניח שעדיין, זה לא מספיק התרחק בזמן. לקח המון זמן לעשות את הבדיקות, ובמרכז...
ואתם גרים ממש רחוק.
כן, אנחנו גרים בגליל העליון, ליד קרמיאל, לא כל כך רחוק, שעה ומשהו מפה, אבל מהמרכז. ובמרכז, מתי אתם רוצים לבוא? אז באנו למרכז לעשות את הבדיקה, ואז הנועל היה שמישהו צריך לבוא לקחת את התוצאות, להביא את זה לרופאים המטפלים. אז היא שלחה את אחותה, ובאותו יום היא הייתה במתח עצום, כאילו, לקראת התשובה של הבדיקה שאחותה לקחה, ואני נוסע עם הבת שלי להביא אותה לאיזה חברה, ואני מקבל טלפון, בטלפון אחותה רועדת לגמרי, ואומרת לי, תקשיב, זה מפושט בכל מקום. ואמרתי לה, תני לי רגע, אני אביא את הבת שלי לחברה שלה, ואני חוזר אלייך, וחזרתי אליה, ולא השתנתה התוצאה, זאת אומרת, והיא לא הייתה מסוגלת להגיד את זה לקרמיאל, או שהיא אמרה את זה באופן חלקי, אני כבר לא כל כך זוכר, לקחתי את זה על עצמי, ואני מנסה לחשוב איך להגיד את זה, והיו כמה פעמים שהייתי נורא 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 בלחץ, בקטע של חיים ומוות. זה היה אחד מהם. וניסיתי, התקשרתי לפסיכולוג שלי, אמרתי לו, בוא תגיד לי, את יודעת, מה היה לו להגיד, איך אפשר, אין פה מה להקל, או מה... זהו, וחזרתי הביתה, ואני זוכר, היא הייתה במין סיטואציה כזאת, שהיא הייתה על הטלפון, אני לא משיגה את אחותי, ואני אמרתי לה, תעצרי רגע, אמרתי לה, תקשיבי, ככה וככה. וזהו, והיא התמוטטה, ממש התמוטטה, זאת אומרת, הצלחתי להשכיב אותה על המיטה, יש לנו סלון כזה עם פינת טלוויזיה, עם חדר טלוויזיה צדדי, אז השכבתי אותה שמה, אבל היא ממש... ואז איכשהו הלחצים כל הזמן מתורגמים לילדים, זאת אומרת, הבן שלנו הוא צריך לבוא מהשיעור קראטה, ואסור שהוא יראה אותה ככה, וכל מיני כאלה.
בני כמה היו ילדים אז?
הבן שלי היה בן 16, כשזה קרה, והבת שלי בת 11.
מעבר לשאלה עם מה עכשיו צריך להתמודד,
אני חושב...
ועם מה קרמיאל מתמודדת, עולה גם כל הזמן יש במעטפת את השאלה, איך לתווך להם את זה שלא תהיה פה איזו טראומה עוד יותר גדולה.
כן, איך אנחנו מצליחים, לאורך כל הדרך, היה המון תשומת לב, איך מתווכים את זה לילדים, לא הסתרנו מההתחלה מה יש, אבל ניסינו להתאים את זה אליהם ולמה שמתאים, אבל אני חושב שזה סוג של לקחת לחץ מסוים ולהעביר אותו לפחות לאיזה מקום שאתה יכול לפעול מול החלטה, איך אתה דוחה כרגע את המפגש של הבן שלנו עם אמא שלו, כשהיא במצב כזה, אפילו לכמה שעות, יש איזה משהו שאפשר לעשות. זאת אומרת, אני חושב שהקושי האדיר הוא האנונים.
כן.
זה הקושי האדיר.
אז במובן הזה ללכת ולהשיח את דעתו, לשלוח אותו למקום אחר,
כן.
זה סוג של עשייה, אני לפחות...
נכון, אז השכנה, והיא לקחה אותו אליה, והם הלכו לאכול, וכאילו, משהו מהסוג הזה.
קפצנו ראש ישר למחלה ולבשורות הרעות האלה, אבל תספר לי קודם קצת על קרמיאל.
כן.
אני קראתי את מה שכתבת עליה בספר, פעימה וקו, שעוד נחזור אליו.
אני אספר לך, אבל בגלל שציינת את הספר, חשוב לי להגיד, זה לא ספר שלי לבד, זה ספר שכתבתי עם שותף, זה שיחות ביני לבין חבר מאוד טוב, שהוא היום פרופסור פיטר גילבי, הוא רופא, אני צייר בעיסוקי, והיה לנו עניין משותף לנסות לכתוב, וזה בעצם הדבר שהוביל לספר, שהוא שיחות בין צייר לרופא. איכשהו זה מיד מההתחלה הלך להארדקור של מפגש עם מחלות חסרות טיפול או חסרות תרופה. והפרק שאת מדברת עליו הוא פרק יוצא דופן של כתיבה שכתבתי על השבוע האחרון בחייה של כרמיאל.
וגם פיטר שותף לכתיבה בפרק הזה, כן.
כן, פיטר, אבל זה לא היה כתיבה של פינג פונג, אלא היה כתיבה שאני כתבתי, והוא הצטרף אחר כך כפי שהוא כן. מצא לנכון.
אנחנו בהחלט נחזור לשם, כי בסדר. יש שם דברים מאוד מעניינים שהוא כתב שרציתי לשמוע מה דעתך עליהם.
אז זה הדבר הזה, כרמיאל. כרמיאל, הכרתי אותה בבצלאל. אני למדתי בבצלאל בין 88 ל-92. היא התחילה שנה אחריי במחלקה לאדריכלות. בבצלאל רוב הלימודים הם לימודים מעשיים, סדנאות וככה, אבל יש מה שנקרא לימודים עיוניים, שזה יותר דומה לאוניברסיטה, זה לפחות היה אז בימי ראשון בבוקר ובימי חמישי אחרי הצהריים ערב. והיה קורס כשהייתי בשנה ב' שמאוד עניין אותי, שפרופסור מוטי עומר, שהיה מנהל מוזיאון תל אביב אחר כך, נתן. ומאחוריי ישבה קבוצה של סטודנטים, מסתבר שזה הייתה מין קבוצה כזאת של, קבוצת למידה כזאת של החבר'ה של כרמיאל. והייתה שם מישהי שפילרטטה איתי, מין החלפת פתקים כזאת. זאת לא הייתה כרמיאל, זו הייתה מישהי אחרת, וזה הוליד מהר מאוד איזו שיחת טלפון של 24 שעות ברצף.
וזה עם אותה הוליד, בחורה.
כן, וזה הוליד איזשהו קשר שלנו, שהיה מאוד קצר. אני חושב שבאיזשהו אופן היא הייתה מאוד תכליתית, חיפשה בן זוג לחיים או משהו כזה, וכנראה שהבינה שאני לא בדיוק הבן אדם איכשהו.
היית מאוד צעיר אז. עכשיו שאני יודעת שנולדנו באותה שנה.
כן, אבל לא כזה צעיר, זאת אומרת, מעל 26 או משהו כזה. הגעתי אחרי הצבא, הגעתי אחרי סיבובים בעולם, לקח לי זמן קצת להגיע לבצלאל. וזה התנתק, ואני הייתי לגמרי, הייתי בדאון, זאת אומרת, זה השפיע עליי לא טוב. הסיפור שלה, זאת אומרת, שהיא חתכה את זה. והייתה שם את כרמיאל, שהכרתי אותה דרך רותי, הבחורה הזאת. שסיפרתי עליה, וכרמיאל הייתה בכלל בזוגיות עם מישהו, אבל היה לה איזשהו סוג של אמפתיה, והיא קלטה, כאילו, זה נורא מעניין, אבל היה אז את המלחמה, את 91, עיראק וככה, והפחד הזה שנופצץ בגז, וכל הסיפור של הדבק על ה... עכשיו אנחנו גרנו...
החדר האטום.
כן, החדר האטום. אנחנו גרנו בדירות כל כך, אני בנחלאות, והיא גרה ליד גן החיות התנ"כי הישן, זה היה מצחיק. אכלנו בלילה את היעלים מהחלון עם חסה, אני זוכר. אז בכלל לא יכולנו להישאר בדירות האלה. אז שנינו ביחד היינו אצל כרמיאל כשהתחילה המלחמה הזאת, התארחנו אצלה. ואחר כך שנפרדנו, כאמור, כרמיאל היה לה איזו אמפתיה, וביני ובינה היה איזשהו קשר. עכשיו, היא נראתה לי כאילו איזה 4 ליגות מעליי, מבחינת, היא הייתה כל כך אטרקטיבית נראתה לי, כאילו... לא מושגת, כאילו, נראתה לי באמת כמו איזה כוכבת קולנוע. ביני ובינה התחזק איזשהו קשר של שיח. אני חושב ששיחות טלפון, לא היו אז ניידים, זאת אומרת, זה היה טלפונים. לא היו אז, יאללה, לא היו אז ניידים.
לא הייתה אז אינטרנט, תרשה לי לבשר לך.
לא היה אז אינטרנט, אשכרה. anyway, התחזק בינינו הקשר, ואז באיזשהו שלב אני הבנתי שאני מאוד מעוניין, ושהיא גם נפרדה מהבחור הזה שהיא הייתה איתו, והכנתי איזו ארוחת פיתוי מאוד מאוד אטרקטיבית, ואני יודע לבשל, ואני יודע... כשאני רוצה למקד את הדברים, וכנתי ארוחה כזאת נורא טובה, ואכלנו אותה על המרפסת מול הירח שם בנחלאות, ובסוף הארוחה אמרתי לה, תשמעי, והיא אמרה לי לא. ולקחה מונית ונסעה הביתה, ואני נשארתי לשטוף כלים. אני לא זוכר בדיוק כמה זמן אחרי, אבל לא הרבה, היה קיץ, הייתי במילואים, והחבר'ה שלי כבר צחקו עליי, אמרו לי שחרר ועזוב ותעבור הלאה.
חלקת עם החבר'ה את הסיפור?
אני חושב שהייתי עצוב. אני כזה אחד שהרגשות שלו בחוץ רואים עליי, זה לא... ואני גם לא... כל מיני דברים שאנשים לא מספרים, וזה אני הרבה פעמים מביך אנשים בזה שאני מספר. זאת אומרת, אני לא נראה לי סוד גדול, לא כמה אתה מרוויח, ולא כל מיני דברים... בכל מקרה, ממש זה היה כבר כזה על סף תעזוב ותשחרר, ואז היה, יצאתי לסוף שבוע מהמילואים, והתקשרה והציעה שנלך לסרט ביחד. ואמרתי, יאללה, והיא באה, ואיך שהיא באה ידעתי שזהו, וזה היה בעשירי באוגוסט 91, ובעשירי באוגוסט 94 התחתנו בקפריסין. 3 שנים אחר כך.
בחרתם את התאריך בכוונה?
אני מניח שבאיזשהו אופן כן, אני לא זוכר איזו התכווננות כזאת, אבל כנראה סביר שכן. כרמיאל הייתה כאמור אדריכלית, מכוננת, היא למדה בכיתה של המכוננים בלאובק בחיפה. צעירה ממני ב3 שנים, אבל לא הכרנו מחיפה בכלל.
גם אתה גדלת בחיפה?
כן, גם אני גדלתי בחיפה, אבל לא בלאובק, בריאלי. עד שעזבתי בשמינית לפרויקט הזה שהייתי בו במגדל העמק, ושם הכרתי את פיטר.
איזה פרויקט?
היה בזמנו מין פרויקט כזה שנקרא שלף, שמיניות לערי פיתוח, רצו לעשות...
אינטגרציה?
כן. בקיצור, האינטגרציה, מאיך שאנחנו ראינו אותה בריאלי, הייתה ברובה עם לול נורא גדול של אנשים שבאו וחטפו הלם תרבותי.
עם לול מלשון אומללות, כן?
אומללות, כן. ואז בתנועות נוער חשבו לעשות איזו פעולה הפוכה, ובאמת לאורך כמה שנים היה מין פרויקט כזה של שמיניות לערי פיתוח, שמיניות של חבר'ה שהיו פעילים בתנועות נוער ודברים כאלה, והלכתי על זה. היה לי נכון לצאת מהבית ולהיות יותר עצמאי, ושם הכרתי את פיטר, אז ויתרתי על השמינית של הריאלי. לא נראה לי שזה דפק שום דבר בהמשך באופן מיוחד.
מתי החלטתם שאתם חוזרים צפונה?
זה גם קטע, את יודעת, כל דבר כזה, יש לו סיפורים, כי...
אנחנו פה בשביל סיפורים.
כן, ישבנו בירושלים, ודי התבססנו בירושלים, כרמיאל עבדה במשרדים יחסית גדולים, עבדה ולמדה את המקצוע, אני לימדתי בבצלל, ולימדתי במוסררה, ועבדתי במוזיאון ישראל, כאילו נכנסתי למין הליך כזה של... והשתדלתי כל השנים לעשות את שלי, שזה לא פשוט כשאתה מפרנס את עצמך וככה, אבל היינו די מבוססים בירושלים. ממש כשהיחסים שלנו התחילו, אז נסענו לסוף שבוע, ולקחנו חדר בחרשים. חרשים נמצאת במרחק של פחות מ2 קילומטר מאיפה שאנחנו גרים היום. והגענו לשם, וזו היה פעם ראשונה שהייתי שם, היה שם צימרים קטנים כאלה, ועשינו סיבוב, ואמרתי לה, כרמיאל, פה אנחנו נגור. עכשיו, זה היה, היינו איזה שבוע, שבועיים, לא יודע, חודש אולי ביחד, והיא אמרה לי, מה נגור, איזה נגור, זה מקבלים רק זוגות נשואים, וככה, ואמרתי לה, תקשיבי, פה אנחנו נגור. הוצאתי להרפתקה הזאת, גם אותנו, שעוד לא היינו נשואים, וגם את פיטר ודינה, שהיו חברים טובים, והיו בעניין, הם גרו אז בהרצליה. אני חושב שהמחשבה הייתה לגור באיזה מקום קצת יותר קטן וקרוב לטבע ודברים כאלה, שדרך אגב, אני מאוד לא מתחרט על זה, זאת אומרת, זה נראה לי החלטה מאוד נכונה, כי...
זה לא קשה מבחינת עבודה, גם אדריכלות וגם הוראה.
זה יצר קשיים, אבל לא קשיים בלתי אווירים, ואני חושב שכולנו הרגשנו שזה החלטה טובה, כי כשאתה לוקח החלטה כזאת, אתה מאוד מודע לזה שאתה לא גר, שלא תגור, לא בתל אביב ולא בירושלים, ושיש בזה ויתור וריחוק, אבל בסך הכל זה חש נכון, והתחלנו לקדם את זה. אבל איכשהו חרשים באותה תקופה לא גדלה, ולא הייתה נכונה לגדול. התחלנו לחפש מקומות אחרים, וככה יצאנו פיטר ואני לאיזה סיבוב כזה בגליל, ואיכשהו הגענו להר חלוץ, משהו בטבע שם, יותר זרוק כזה, זאת אומרת, גם היישובים הם קצת פחות אסופים איכשהו, זה חש נכון. הם די, זמן קצר אחרי זה עברו, הם היו ככה כבר עם ילדה ונשואים, ואנחנו עוד חיפשנו אפילו בירושלים, ואז היה איזה שלב שהיא פוטרה מעבודה, כי אדריכלים כשעובדים במשרדים גדולים, אם יש עבודה אז מקבלים אותה, אם אין אז לא, והיה זמן שיכולנו לעשות את המהלך הזה, ועשינו את המהלך הזה, ובנינו את הבית, זה לקח זמן. קודם כל, כרמיאל הייתה אדריכלית כמובן של הבית, היא חשבה שאני קצת כמו הלקוחות ה... הרבה פעמים בישראל יש איזו נטייה כזאת לאנשים שמתכננים את הבית, לחשוב שהם האדריכלים. זה לא רק שהם מביאים המון רעיונות, הם גם רוצים את השליטה הממשית על הדבר הזה, הם מביאים סרטוטים, ואני אמרתי לה, לא, את האדריכלית, ואת תתכנן את הבית, אני לא מתכנן אותו. וישבתי וכתבתי לה כמה דפים של מה הייתי רוצה שיהיה בבית שלי, או מחשבות על בית שמרגיש לי נעים.
מה היה בדפים האלה?
אני לא לגמרי זוכר, אבל אני כן יודע שרציתי שולחן אוכל מאוד מאוד גדול, שאפשר להכין עליו אוכל ולאכול וללמוד בו זמנית ו... זה די ככה, אבל הבית הוא יצירה שלה. לא התערבתי, אני מאוד מאוד אוהב את הבית.
המטבח זה הטריטוריה שלך?
כשהייתה בחיים, זה לא היה באופן מוחלט, אבל בהחלט טריטוריה שלי, כן. יש לנו חזית שפונה לדרום, והציעה לשתול לפני החזית הזאת עצים שעומדים בשלכת, כי בקיץ הם עם מלווה ויוצרים צל, ומצלים על הבית, ובחורף הם עומדים בשלכת, ואז כשיש קצת שמש, אז מקבלים אותם מהכיוון הזה. ובאמת שתלנו שם כלילים שממש כרגע פורחים, וגדלים ומסגשגים. הבית צנוע, גם בגלל האמצעים שהיו לנו, וגם בגלל מי שאנחנו, אני חושב. אבל צנוע, את יודעת, כאילו הרבה פעמים צנוע. בכל זאת בית די גדול ונוח, ואני לא...
כן. ואיך באמת הסתדרתם רחוק מבחינת עבודה? אני ממשיכה לקרוא לזה רחוק, כי מבחינתי תל אביב זה מרכז העולם, אבל...
כן, אני מכיר את זה שיש תל אביבים שלעבור את הירקון, זה משימה שהם מתארגנים אולי מזוודות ודרכון.
עם מצפן.
כן, אז החיים עוברים לשם. זאת אומרת, אני תקופה המשכתי ללמד בירושלים, ואפילו הייתי נשאר לישון בירושלים. לילה בשבוע. כרמיאל העבירה את העבודה של הצפונה. זה גם לא קל. אנשים לא כל כך יודעים, אבל הצפון הוא יחסית גדול. ישראל קטנה, אבל דווקא הגליל הוא לא כל כך קטן, ובנוסף, בגלל המבנה שלו, ההררי, הנסיעות לוקחות זמן. אז היא עבדה תקופה באיזה משרד בצפת, ותקופה במשרד בחרשים. כשהתליה נולדה, או קצת לפני שהתליה נולדה, היא החליטה לפתוח את המשרד שלה, והיא הייתה עצמאית. אני חושב שלא היה בה את הדרייב המטורף הזה שיש לאנשים לאיזו הצלחה כלכלית. היא תמיד הייתה בעניין של לימודים. תמיד רצתה ללמוד. הלכה ללמוד שימור אדריכלי, עשתה כל מיני קורסים, בנייה ירוקה וכל מיני, כל הזמן למדה. היא למדה שימור אדריכלי בטכניון, ואז היא חלתה, אבל היא הצליחה להשלים את הלימודים. אני חושב שהיה לה סקרנות אינטלקטואלית מאוד מאוד עמוקה וצורך ללמוד, והיא הייתה הרבה מאוד בזה.
אבל היא לא הספיקה להתחיל לעבוד בשימור.
היא עבדה קצת כן בשימור, אפילו תוך כדי אולי שהיא למדה, אבל כן, את צודקת, זאת אומרת, היא לא הספיקה.
בת היא כמה לא הספיקה היא הייתה את... כשהמחלה חזרה?
היא נפטרה חודש, היא נפטרה בראשון לחודש, ב-28 לפברואר, שזה החודש שבו היא נפטרה, שזה היום האחרון של פברואר, היא הייתה אמורה להיות בת 50. זאת אומרת, היא נפטרה בגיל 49 ו-11 חודשים ויום. המחלה חזרה, שוב, יש לי איזה בעיה עם הזיכרון של זה, שאני מודע לזה שזה איזה עניין. כאילו הייתי יכול כבר ללמד את עצמי וזהו, אבל יש שם איזה עניין. אבל המחלה חזרה איזה שנה קודם. משהו כמו שנה קודם.
אתה תיארת את הרגע שבו אתה מספר לה על תוצאות הבדיקה, שהיא ממש קורסת. אבל אחר כך אני מניחה שצריך לקום מזה ולהמשיך לתפקד.
כרמיאל הייתה מאוד חזקה, היא הייתה נחושה לחיות. עכשיו, זה מין מקל כזה שמחזיקים אותו בשתי קצותיו, כי כשסרטן מתפשט, אז המשמעות של זה היא גזר דין מוות, למעט באמת כל מיני תופעות קיצוניות ולא ברורות, כמה שאני מבין למדע. ברגע שזה מתפשט, אז המשמעות של זה זה זמן. והרופאה גם הסבירה את זה ככה, יש לנו מה לעשות כנגד המחלה, אבל אין לנו איך לנצח אותה. והמשמעות הייתה ברורה, אבל היא עשתה כל מה שהיא יכלה.
מה לעשות זה לקנות בשבילך עוד זמן?
כן, לקנות עוד זמן, ואני מניח שלהקל. ואז יש שיקולים, מה כן, מה לא, ואז מתחיל גם מקום כזה שגם בו היינו, של ניסויים רפואיים בדברים חדשים שמחפשים.
איך שומעים עליהם בכלל?
דרך בתי החולים, דרך הרופאים. ואז מגיעים למין סיטואציה כזאת של איזה ניסוי שהוא בכלל גרמני, שמסבירים שיש איתו סיכוי מסוים להצלחות כאלה וכאלה, אבל לא לגמרי יודעים.
אבל עכשיו, פרט למפח הנפש האפשרי, אם הוא לא יעבוד הניסוי, הניסויים האלה גם כרוכים בסיכון? זאת אומרת, דברים יכולים להחמיר?
אז בואי אני אספר לך את המקרה שלנו. אני לא איזה בקי גדול, וכמו שאמרתי לך, אני לא נכנסתי במודע לאיזה רמת לימוד מאוד גבוהה של העולם הזה, ממש באיזה סוג של החלטה מול עצמי, כי הרגשתי שהיכולת שלי להועיל היא יחסית קטנה, והיא גם רצתה לנהל את זה בעצמה, וזה היה חשוב. כי אני חושב שהסיפור של שליטה הוא מאוד מהותי. מה אנחנו יכולים לשלוט מול איזה מין דבר שתוקף אותנו, ואין לנו שליטה עליו. נגיד, תזונה העסיקה אותה מאוד, מצבה הנפשי העסיק אותה מאוד.
היא שינתה לגמרי את התזונה שלה בתגובה?
שינתה לה? לחלוטין את התזונה שלה, אוכל היה רק אורגני וצמחוני, והיה קטע שרופאה דרשה ממנה לאכול בשר, היא אכלה בשר, כדי להחלים מניתוח, אבל היא שינתה את צורת החיים ברמת המים, ואני חושב שזה הכל מין מאמץ כזה מאוד גדול, לקחת את האחריות, לקחת את היכולת לשלוט. זה מה שקרה, היא נעזרה גם ברופא מערבי, שהוא גם רופא סיני וטיפל בשיטה סינית. היא לקחה הרבה מאוד תרופות לא קונבנציונליות, באופן משלים, אבל בתיאום עם הרופאים שלה.
ובאיזה ניסויים היא השתתפה?
היא השתתפה בניסוי אחד, של תרופה שגרמה לה לאיזה פריחה בגוף ברמה של כוויות. הטרגדיה הייתה שדווקא הסימנים של הסרטן היו באיזה סוג של מסוים של ירידה, אבל מרגע שהכוויות האלה הגיעו, הוציאו אותה מהניסוי. לא הסכימו להמשיך. הטרגדיה הייתה שהיא מאוד מאוד רצתה להמשיך, והייתה מוכנה להמשיך גם עם הקביעות, והיא עשתה את כל המאמצים ואת כל הפניות, וזה לא התאפשר.
אני מתארת לעצמי שהחיים משתאבדים רק לזה, נכון? בתקופה כזאת.
תראי, זה דרמה גדולה, במשפחה גם עם ילדים יחסית צעירים. דרמה במובן שמחד מאוד מנסים להמשיך את החיים היומיומיים. ולארגן את הבית בצורה כזאת שהוא מתנהל נורמלי ורגיל, והצלחנו לעשות את זה, אני חושב, די טוב. ומצד שני, זה לגמרי מרכז החיים. יש איזה נושא כזה שהוא פחות מדובר, כי זה כל כך ברור שהזרקור של תשומת הלב והאור הוא על מי שחולה. אבל מי שנמצא לידו, הוא גם באיזה סבל מאוד מאוד גדול ואינטנסיבי,
וגם חווה חוסר אונים.
ועל זה אין שום פוקוס, כי הפוקוס בצורה טבעית, גם זה לא טענה, כן? זה רק תיאור מצב. הפוקוס הולך בצורה מאוד מאוד חזקה לכיוון מי שחולה. אני יכול לספר לך שדי בשלבים הראשונים, היו תוצאות לא לגמרי ברורות, ואז מצאנו את עצמנו באיזה שבוע מטורף, הולכים כל יום להתייעצות עם רופא מומחה, ראש מחלקה, בצורה פרטית. זה ממש יצא יום אחרי יום. ועמדנו מול סיטואציה שרופא אומר ב-180 מעלות הפוך מהרופא ששמענו, הרופא ששמענו ביום הקודם.
מה עושים באמת?
אימתנו אותם אחד עם השני. זאת אומרת, דרשנו מהם להתקשר לרופא השני ולדבר ולהגיע לתשובה שנראית נכונה. היינו באיזה 3 או 4 כאלה. אצל הרופאה האחרונה נפלה החלטה שאם הקריטה קודם הייתה קריטה חלקית, הולכים על קריטה מלאה וגם על הוצאת השחלות, ומשם הלכנו באמת, קרמיאל הלכה אחרי זה לניתוח. אז שגמרנו את הפגישה הזאת, וזה היה בחיפה, ואנחנו נוסעים הביתה, ובאוטו שקט, כבר לא היה מה להגיד, והגענו הביתה והורדתי אותה, ואמרתי לה, תשמעי, אני חייב להיות קצת לבד, את לא... אני נוסע פשוט להיות לבד. ונסעתי, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני לא מצליח לנשום, שאני לא מצליח לנשום, עכשיו אני לא מכיר דבר כזה, לא הצליח להיכנס אוויר, אני חשבתי שאני מתעלף, התקשרתי לאיזה חבר, אמרתי, תשאר על הקו, יכול להיות שאני... ואיכשהו לאט לאט זה חזר, אבל העליות ליד זה הוא מאוד מאוד קשה ומורכב בפני עצמו.
והיה לך איזשהו מערך תמיכה?
היו לי חברים סביבי, טופלתי הרבה שנים, הייתה לי תאונה גדולה לפני זה, ואחרי התאונה נכנסתי לטיפול אינטנסיבי אצל פסיכולוג, שהייתי מטופל בו במשך גם כל התקופה ההיא. אבל הרבה אתה לבד. סתם, הכלכלה שלנו למשל, היא לא הייתה יציבה. עכשיו, קרמיאל, אחרי זה ראיתי את זה בצורה מסודרת אצל הרואה חשבון, אבל ההכנסות הלכו וירדו, הוצאות הלכו ועלו. היה המון המון הוצאות באותה תקופה. הייתה לנו משכנתה מאוד גדולה. הייתה דאגה כלכלית מג'ורית. עכשיו, לא שיתפתי אותה בזה בכלל. והייתי כבר מאורגן נפשית לדבר עם מנהל הבנק ולהגיד לו, תקשיב, תעזוב אותנו עכשיו, אל תתעסק עם זה. זה ייגמר ואני אמכור את הבית ואני אחזיר את כל החובות. לא יודע אם שיחה כזאת הייתה עוזרת, איכשהו בסוף השיחה נמנעה לא הגעתי לשלב הזה. אבל גם בזה כשמנסים לתמוך ולשחרר מעוד כל מיני דאגות וככה, אתה מוצא את עצמך גם די הרבה לבד.
לה היה גם טיפול נפשי באותו זמן?
כן, כן. הייתה לה מטפלת, והיה לה איזה מדקר שעבד איתה, והיה לה את הרופא הסיני הזה, שהם כולם היה בהם, והייתה גם איזה מכשפה, שאני לא בעניינים האלה, אבל גם איתה היא באיזשהו אופן הייתה בקשר. זה החלקים שאני פחות מתחבר אליהם, זה התאים לה, זה פחות התאים לי, וזה בסדר, זאת אומרת, אני לא...
אבל בתוך כל הדרמה הזאת, באמת, איך מבשרים על זה לילדים?
מבשרים. כשזה התחיל, היה לנו הרבה מאוד מין חשיבה משותפת כזאת, ודיברנו. אני זוכר שאייל היה לו מאוד חשוב להבין אבל יהיה בסדר. וזה גם המסר שעבר אלינו. ידענו, קיווינו, חשבנו שיהיה בסדר. התליה שהייתה מאוד צעירה, היה בה איזה חלק שלא רצה לדעת. וגם את זה קיבדנו. אני חושב שבאיזשהו אופן ילדים יודעים הכל. אני חושב שיש מחירים יותר גדולים להסתרה, מאשר לאי-הסתרה. ובעיקר ההבנה שיש יכולת לבוא ולשאול ולדבר ולהגיד. וגם כשזה התפשט, בסופו של דבר, השיחות והדיבור היו מאוד פשוטים ביחס לפחד של לבוא ולשתף. אבל אני באמת חושב שילדים לגמרי יודעים ומבינים.
ככל שזה ממש כבר נהיה ברור שזה ממש הסוף, אז היה ממש דיבור גלוי על זה שצריך להיפרד, נכון?
כשזה היה הסוף, הכל קרס באיזה מהירות שאני לא עמדתי בה. שבוע לפני שהיא נפטרה, אני יצאתי מהבית לכל היום, כי היה אפשר, וזה היה נכון, ורק למחרת הבנתי שזהו, שהמצב לא רגיל ושזה מידרדר, ונכנסנו לאיזה מוד אחר, ומהמוד הזה כל יום היה בחזקת 10 יותר גרוע מהיום שהיה לפניו. אז הכל קרה מאוד מהר. אבל כשהגיעה בדיקת דם 3 ימים לפני שהיא נפטרה, וקרא לי הרופא שהוא שכן וחבר וטיפל בה באהבה ובלי שכר וככה, קרא לי אליו עם התוצאות של הבדיקות דם, הוא אמר לי, זה קטסטרופה. אמרתי לו, מה זה אומר? אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני לא חושב שהיא תגיע לבוקר. ואז הייתי צריך לחזור הביתה. וחזרתי הביתה, והיא ישנה.
ובמצב כזה יש איזה רגע שאתה חושב לא להגיד לה את זה?
לא אמרתי לה את זה. לא אמרתי לה את זה כי היא ישנה. והיא לא שאלה, כי אני שקתי אותה. ואחר כך חליתי למעלה לסלון, יש אצלנו כמה מדרגות בין החדרים לזה, לסלון, והייתה שם אחותה, והיה שם אייל, הבן שלי, ואמרתי לשניהם. זה היה מאוד קשה, אבל לרגע לא חשבתי לא להגיד. והוא בא והוא נשכב עליי, ובכינו ביחד. והתליה, יום למחרת, היא הייתה עסוקה באותו שבוע, השתדלה קצת להתרחק מהבית. היו אנשים ורופאים וזה כל הזמן, ולמחרת ההורים שלי היו אצלי, ודיברתי איתם, והיא באה והתיישבה מאחורה, וראיתי את זה, ודיברתי אליה, דרכם. והיא רצה לחדר של הבוכה, ורצתי אחריה, או הלכתי אחריה, הצטרפתי אליה לחדר. אני חושב שעם הילדים זה הכי קשה. כן, זה היה מאוד קשה. היינו שנינו בחדר שלה ודיברנו והיא מחתה נורא, אבל היא הוציאה את כל מה שהיא רצתה. זה כבר היה כשכרמיאל הייתה, לדעתי, עם מורפיום.
זאת אומרת, היא כבר לא הייתה במצב של עכשיו לנהל שיחה.
לא, זה נגמר. השיחה האחרונה שהייתה עם הילדים הייתה בערב קודם. היה שם באמת איזה רגע מטורף ודרמטי, שהיא פתאום ניסתה לקום מהמיטה, ואני לא הבנתי מה היא רוצה, ומה הולך פה. היא ניסתה לקום, והיא כבר לא כל כך יכלה לדבר. ובאיזשהו שלב חשבתי שהיא רוצה לשירותים, והיא בקושי הצליחה לקום, ואמרתי לה, עזבי, אנחנו כאילו היינו כבר מורגנים גם לעניינים האלה. והיא פשוט הלכה, היא רצתה להתקלח, ואני לא הבנתי, אני הבהלתי נורא. היא התחילה לבכות, ואמרה, אתה לא מבין, כי אמרתי לה, תחזרי למיטה, אנחנו נטפל בהכל. היא אמרה, אם אני לא אקום, אני לא אקום יותר. וזה היה נכון, זה היה הפעם האחרונה שהיא קמה. והיא התקלחה, והתלבשה, וצחצחה שיניים, הסתרקה, ולרגע היה ככה איזה מין משהו יותר עם אור, ולשמחתי הבנתי את זה, והייל ירד אליה, והייתה איזה 10 דקות, במיטה ביחד הם היו, ואחרי זה התליה. וזה היה הפעם האחרונה שהיא הייתה עם הילדים.
זאת הייתה החלטה דרך אגב שהיא תמות בבית?
תראי, אנחנו לא דיברנו על המוות, אני ניסיתי לדבר איתה על המוות, היא לא הסכימה. היא עשתה כמה חודשים קודם ויפאסנה, עם איזה מישהו כזה, איזה אנגלי, איש מבוגר, מאוד מאוד מרשים, והם שוחחו די הרבה, היא והוא. והיא חזרה ככה עם תובנות כאלה ואמרתי לה, תקשיבי, אם את רוצה לעשות איזשהו תהליך של פרידה, גם אם היא תקרה יותר מאוחר או זה, אז צריך לעשות את זה עכשיו, כשאת מרגישה טוב, כשאת בסדר. היא אמרה, אני אחשוב על זה. ואחר כך היה לי שיחה עם רלי, עם הרופא. שאלתי אותו, תגיד, כמה זמן עוד יש? ובאותה תקופה הוא אמר שהוא לא יודע, אבל הוא הבהיר לי שזה הולך לקרות, כאילו שלא ידעתי. לקח לי איזה יומיים, כאילו גם להתארגן על עצמי וגם לעזור את האומץ ולהגיד לה. והיא דחתה את זה. היא אמרה, אני מודה לך שאתה אומר לי, ואני יודעת כמה קשה לך, אבל היא ניסתה לאחוז את המקל מהמקום של להתאכלים, ומאוד קשה להחזיק את המקל משני הצדדים בו בזמן.
זה מחזיר אותי לספר באמת, ולפרק הזה שכתבת ופיטר הגיב עליו, בכמה מקומות פיטר מציין כאן את הגישה הזאת של אני אלחם במחלה הנוראית והארורה הזאת עד טיפת דמי האחרונה ואני אנצח. הוא כמובן כרופא מספר שהוא נתקל בזה אצל חולים רבים, אבל הוא גם די מציין שזה הרבה פעמים גם הגישה של רופאים. הוא אפילו קורא לזה קורבנות של המלחמה במחלה. זה באמת משהו שנורא מקובל בשיח שלנו. אומרים על בן אדם שהוא נפטר לאחר מאבק במחלה, המחלה הכריע אותו, ופיטר מעלה נקודה פה באמת שמאוד מטרידה אותי, ומעניין אותי איך אתה מתייחס לזה בתור מי שבאמת חווה את זה צמוד למי שחלתה, שהרבה פעמים אנשים שזאת הגישה שלהם, נאלצים לעבור המון דברים שכרוכים בסבל וכאב, אני מתכוונת לטיפולים הרפואיים, שמלכתחילה לא, 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 אין סיכוי שיועילו להם.
אין לי איזה תובנה נורא חובקת עולם, זאת אומרת, המחשבה שלי היא שקודם כל, כל אחד לפי דרכו, הרי זה התמודדות, זה על החיים, זאת אומרת, אין דבר יותר בסיסי מזה, וכל עוד הבן אדם רוצה לקחת על הדבר הזה שליטה ואחריות, ולצורך העניין מוכן לסבול סבל אדיר וגדול בשביל הסיכוי הקטנטן, אפילו לחיות עוד קצת, צריך לכבד את זה. מצד שני, אני מאוד מבין את המקום של קלו כל הקיצים, ואיך משחררים. אפשר להיערך לזה, אפשר למות מוות יותר מתוכנן ויותר שלב. אנחנו נאלצנו להתמודד עם זה, כמו שאמרתי לך, ההידרדרות הייתה נורא מהירה. אחרי באמת שהיו תוצאות בדיקות הדם האלה שהגיעו בערב, למחרת כרמיאל בבוקר שאלה אותי אם הגיעו תוצאות הבדיקות. עכשיו, לא רק שהגיעו תוצאות הבדיקות, אנחנו כבר דאגנו לקבל את חוות דעתה של האונקולוגית שלה מרמב״ם, והאונקולוגית אמרה שלרפואה אין יותר מה להציע, ואמרה שלפי מה שהיא שומעת ומבינה, אז המקום הנכון להמשיך להיות בו ולמות בו הוא הבית. והיא שאלה אותי, ואמרתי לה, שלרפואה אין יותר תרופה. והיא הבינה את המשמעות של זה, וגם אמרתי לה שאני חושב שזה הזמן להרפות, לא להילחם. הייתה לי הרגשה שהיא נלחמת.
לנסות להשלים עם זה במקום.
כן. את יודעת, זה כל מיני, זאת אומרת, מין סיטואציה, אז היא אומרת לי, יש לי שני דברים שאני רוצה לבקש. עכשיו, אתה חושב, כאילו, את יודעת, איזה דברים כאלה, כאילו, היא ביקשה שני דברים נורא פשוטים, אחד היה קשור לביטוח המקצועי שלה, שדרך מה שהיא ביקשה זה להגן עלינו, ואחד זה היה לה לקוחות ששילמו לה איזה מקדמה והיא לא הספיקה לעבוד וביקשה שאני אחזיר את הכסף.
כתבת את זה בספר וזה גם אז ככה גרם לי לחייך, כי באמת זה דברים כל כך פעוטים.
אני חושב שזאת הסיטואציה שיש בה מצד אחד, את יודעת, זה מין כזה, זה הרגשה נורא גדולה כזאת וכבדה וטוטלית, ומצד שני זה לגמרי חיים, זה לגמרי, המציאות יש לה איזה אופי מסוים שהיא קורית, היא לא מדומיינת, וכשהיא קורית אז היא קורית בכל מיני אופנים. אז לא הייתה איזה מין פרידה כזאת נורא דרמטית, אני חושב שגם כשהילדים נפגשו איתה, אני לא הייתי בה, זה היה שלהם, אבל אני לא חושב שהיה שם איזה מין פרידה כזאת, או המחשבה של פיטר היא על הסבל, על ה... דרך אגב, גם רע לי, כאילו, ברגע שהגיעו הבדיקות דם, הוא אמר, אני מגיע כדי לשאול אותה מה היא רוצה, ואם היא רוצה לבית חולים. אמרתי לו, תן לי את הרבע שעה שלי, סיפרתי לאחותה ולאייל, ואז הוא בא, ואמר לה, היא הייתה כזה לגמרי אפופה, אבל הוא אמר לה, כרמיאל הגיעו התוצאות, הן לא טובות, את רוצה שנעבור לבית חולים? היא אמרה, לא, לא רוצה שום בית חולים. וזהו, ושם זה נסגר, זאת אומרת, היא החליטה על זה, זה לא...
כמה שנים עברו מאז?
ציינו עכשיו 6. אנחנו מציינים את זה ביום הולדת שלה, ולא ביום אותה. שהם לא רחוקים אחד מהשני על לוח השנה, אבל אנחנו מציינים את זה כך.
ובשש שנים האלה אתה מרגיש את השינוי? אתה מרגיש איזו הסתגלות?
כן, החיים מביאים שינויים, זה הסיפור של החיים כנראה. אבל אם את שואלת בקשר למותה, אז יש דברים שהם כבדים וקשים, כמו ביום שזה קרה. זאת אומרת, אתמול קראתי את הפרק שעל חלקו אנחנו מדברים עכשיו, אני לא עומד בזה. זה מביא אותי לקצה של עצמי, אני סחוט נפשית, אני בוכה, אני לא עומד בזה.
ובכל זאת ביקשת לדבר על זה.
כן.
וגם נדמה לי שבאותו פרק כתבת שהכתיבה עוזרת לך.
לגמרי. אחד הדברים שלמדתי במחלה של כרמיאל, זה שיש בי את הצורך לשתף, שאולי צורך כזה של אנשים יוצרים, או אני לא יודע בדיוק להגיד, אני מודע לזה שיש אנשים שאין להם צורך לשתף, אבל אני יודע שאצלי יש. וממש למדתי את זה, זאת אומרת, עם כל השנים שאני עושה אומנות וככה, היה לי איזה ציניות כזאת לגבי כמה זה אותנטי, כן? אני הרבה במחקר על כמה אני מצליח להיות אותנטי. והיה בי ציניות מסוימת על הצורך לשתף וככה. במחלה שלה למדתי שקיים בי צורך כזה מהותי. ובאמת אחרי שהיא נפטרה כתבתי, וזה היה חלק מלשמור על השפיות שלי. זאת אומרת, עברתי מין תקופה כזאת שהיא הייתה כל כך אינטנסיבית וכל כך קוראת, אני יודע, שהייתי צריך לאבד את זה. והכתיבה נהייתה עיבוד, ופתאום פנו אליי כל מיני אנשים, החוויה של מוות של, של, של אנשים קרובים, הוא לא חוויה פרטית הרי, הוא משהו שרובנו סלש כולנו מתמודדים, מאוד עוצמתי ההדהוד של זה.
כי אם נחזור להגדרה שלך של מוות אינטימי,
זה הקשר הכי אינטימי, זה הרגשה של... תראי, יש לי איזו תיאוריה ביני לביני בנוגע למוות. וזה נורא מעניין שאני לא, אני קורא פילוסופיה וככה, ולא מתעסקים עם זה הרבה איכשהו, למרות שזה מין נושא כזה שהוא היסוד של היסוד של הקיום שלנו. אני חושב שוויטקנשטיין אמר את הדבר הכי משמעותי שאני מכיר על מוות. הוא אמר שהמוות מחוץ לחיים. אבל אפילו במשפט הזה, המוות מחוץ לחיים, מציין את המוות ברמת השפה, כאילו שהוא איזה דבר. שאני לא חושב שהמוות הוא דבר, אני חושב שהמוות הוא התעיינות, הפיכה של יש לאין. והאין סוף הזה, המוח שלנו לא יודע להבין אין סוף. הוא יודע להבין שיש אין סוף, אבל הוא לא מצליח להבין אין סוף. ההתעיינות הזאת היא לתמיד, לאין סוף, אין לנו יכולת להכיל את זה. עכשיו, שזה קורה למישהו שאתה ממש בסיטואציה אינטימית איתו, חולק מיטה, נמצא איתו חלק גדול מהיום, עם אכפתיות מאליה, עם אהבה, אז כשזה קורה, אתה נתלש. עכשיו, לא יכולתי להתעלש לחלוטין. יש לי שני ילדים, איכשהו השיחה הזאת חוזרת אליהם, אבל
כי זה דבר באמת מאוד משמעותי, כשאתה מתעלמן והם מתייתמים.
נכון. נכון, וידעתי והייתי ערוך נפשית, ברמה מסוימת איבדתי את היכולת לחשוב על כל מיני דברים כבעלי חשיבות. גם היום כשאני עושה דברים ואני פעיל יש איזה צד שמלגלג על זה בצורה שונה מקודם, גם קודם לגלגתי על זה, אבל זה באופן אחר. המוות לא סופר אותנו, הוא נוכח, אני לא יכול יותר להיות באיזה הכחשה או תמימות או משהו שהיה לי לפני. זה יותר מדי, זה יותר מדי קרוב, זה יותר מדי, כאילו ראיתי אותה מתה, ראיתי את זה קורה, ראיתי את הנשימה האחרונה, זה קרה בחדר שאני חי בו, אני חי בו עד היום, זה קרה במיטה.
מבחינה רציונלית ידעת את זה גם קודם, שכולנו נמות מתישהו. אבל כבר אי אפשר לחזור ולהדחיק את זה ככה.
לא, אני חושב שלא. אני חושב שזה מין מטען כזה, שאני נושא אותו, של הידיעה. יש רגע, יש זמנים שאני לא חושב על זה, אני לא כל הזמן עסוק ב...
ברור, אתה ממשיך ליצור ואתה ממשיך
אבל,
לחיות.
אבל, זה, אבל באיזשהו אופן זה גם כל הזמן שם. זה כל הזמן, זה כל הזמן נוכח. משהו השתנה. גם הבחירה של איך להעביר את איזשהו מסר מקרמיאל או משהו כזה, זאת אומרת, על, על, על הקבר חרוט ובחרת בחיים. זאת אומרת, הבחירה היא בחיים, והמסר הזה היה מרגע שהיא נפטרה, הלאה, כלפי עצמי, כלפי הילדים שלי, כלפי הסביבה. העניין היה של הבחירה בחיים, ובחרתי בחיים. ואני ממשיך, אני ממשיך לחיות, אבל יש, יש חלקים שלמים, לא, לא יודע להגדיר את זה מספיק במדויק, אבל חלקים שלמים שהעוצמה של ההתעיינות הזאת, חסרת הפשר, חסרת ההסבר, זולת זה שכולנו יצורים חיים, וזה גורלנו. היא מאוד עוצמתית בנוכחות שלה בחיים שלי. כרגע לא...
לא, זה שראית את המוות שלה... ממש כמו שתיארת קודם, לא גרמה לך לחשוב, טוב, עכשיו יש לי רשימה X, Y, Z, אני חייב עכשיו לבצע את זה לפני שגם לי זה יכול לקרות?
לא, לא. לא. תראי, כשאתה שואל את עצמך, מה הצער? מה הצער? אז הצער על מישהו שמת, הוא בעיניי על שני דברים עיקריים. אחד זה הגעגוע וזה שהוא איננו והיית רוצה, אבל אני חייב להגיד בכנות, זה פחות מפעיל אותי. זה פחות מפעיל אותי כי אולי אני פחות מרשה לזה להפעיל אותי. זה אולי עוד יותר מערער. והחלק השני הוא תחושת הפספוס. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, אם את הבת פחות מ-50, זה צעיר, היה יכול להיות לה עוד המון שנים, היא רצתה לראות את הילדים שלה גדלים, כל שלב שקורה להם משהו טוב ומוצלח ומשמח, יש בזה לגבי איזה סוג של כאב, של תחושת ההחמצה. החלק הכואב הזה, שאומר, יש פה החמצה, הוא מדומיין. אנחנו מדמיינים אותו, אנחנו, הרי מישהו אמר לנו שהיא צריכה להגיע לגיל 95, אנחנו מדמיינים את זה. זאת אומרת, זה מין כאב כזה שאנחנו בצורה מאוד טבעית וכאילו הגיונית, אבל אנחנו מביאים על עצמנו. אף אחד לא קבע ש... זאת אומרת, אין איזה חוזה. לגבי הרשימת תודו, אני מודה שאין לי, זאת אומרת, אני, לפעמים אני מסתכל על זה ככה, ואני אומר, היה יכול להיות לעשות את זה ולעשות את זה. אני איכשהו חוזר לציור. וגם בו, אני לא נאחז באיזה אטרף. אני לא מרגיש שאני אוחז נורא חזק. אין לי את הצורך הזה. כן. לא יודע למה.
אסף, אני רוצה נורא להודות לך גם על הספר. אני מצאתי שהספר באמת נורא מרגש ומעניין. וגם על השיחה הזאת כמובן.
תודה לך, תודה רבה שהזמנת, ואני מקווה שזה יהיה מעניין.